באמת שנזכה כבר שיהיה באמת החודש הזה, חודש שהכל יתהפך בו, כפסוקים שנעסוק בהם היום בסוף המגילה, מאבל ליום טוב, מיגון לשמחה, לכל ישראל. אמנם התחלנו את פסוקיו הראשונים של פרק ח' ככה בסוף הלילה, ככה בריצה, אבל כדי שיהיה לנו רצף, נחזור לתחילת פרק ח'. פרק ח', יש לפנינו את סיום המגילה, שלושת הפרקים האחרונים, שני הפרקים הארוכים במגילה, והפרק האחרון עם שלושת הפסוקים האחרונים. פרק ח', נחזור לתחילתו. רצתו של חרבונה משכחת את חמת המלך, את המן תולים על העץ אשר הכין המן למרדכי היהודי, והמהפכה מתחילה. המן תלוי, אסתר כבר יצאה מההסתר והיא כבר גלויה, היא כבר מגדת את עמה ואת מולדתה, היא גם מגדת מה מרדכי הוא לה. הכל גלוי וידוע. לכאורה, הגאולה הגיעה. והנה שיעור בקימה קימה. הנה שיעור במה שאנחנו עוברים בימים האלה ובשעות האלה עוד פעם. אני מזכיר, כמו בכל השיעורים, מגילת אסתר היא היסוד של גאולת כמעה כמעה. גאולת כמעה כמעה נקראת גאולת איילת השחר. זה שמה. כי היא כאיילת השחר, שכשמגיעים אליה הכל חשוך מאוד, ואחר כך היא הולכת כמעה כמעה עד שהיא מאירה ובאה. זה השיעור שלמדו רבי חייא הגדול ורבי שמעון ברבי כאן בבקעת ארבל, במקום הזה. וכשהם ביקשו ללמוד את זה, המקור היחיד שהם הביאו היה מגילת אסתר. וכאן בא השיעור על מה זו גאולת כמעה כמעה. הנה הגענו לגאולה. לגאולה בערבון מוגבל. לא הגענו לארץ, אבל המן תלוי. המלך אוהב את אסתר, נותן למרדכי ולאסתר את הכל. פרק ח' מתחיל. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. ביום ההוא מזכיר לנו את הפרק האחד שלפני. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ספר הזיכרונות, הלילה של ההפיכה. הנה עכשיו ביום ההוא. הכל ברור, הכל גלוי, שום דבר לא נודד. המלך אחשוורוש נותן לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. הדברים גם ברורים. המן לא נקרא בכל מיני שמות מטויחים, הוא צורר יהודים. ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. מה חסר? הכל טוב. איזה מכה עכשיו. תשמעו את המילים. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך. מצוין, אפילו שרים את זה, נכון? ותוסף אסתר ותדבר, הכל שמח. אבל ההמשך של הפסוק הוא לא כל כך שיר. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. למה לבכות? למה להתחנן? די. הרי המן זה האיש הרע הזה. איש צר ואויב, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות, כן? היושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר, ותקום פירושו שהיא ממש נפלה על הארץ, ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב היא מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. כל מי שרק רואה את הפסוקים רואה שזה לפחות פי שתיים מכל ההקדמות שהיו עד עכשיו. ייכתב להשיב את הספרים החשב את המן בן המדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. מה הבקשה? לבטל את גזירת הפתרון הסופים. הבקשה כל כך גדולה מאימפריה פלורליסטית, ליברלית, שהמלך טוען שהכל היה בטעות? די, המן מת. אחשוורוש הוא טוב. הכל היה טעות. מי הוא זה ואיזה הוא? והיא בוכה, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, איכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. עכשיו כבר אסתר זה היא, שום דבר לא על עצמה, לא נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, עמי ומולדתי. והיא אומרת מפורש, כל עוד המלך הזה הגזירה קיימת בספרים, אני רואה את האובדן, אני רואה את הרעה, מולדתי תלך לאיבוד. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. אז מה הבעיה שלי? אז הכל מצוין. תראו את התאריכים. ויקראו סופרי המלך ועת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון ב-23 בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. כמה זמן זה לקח? חודשיים פלוס, כמעט 70 יום. ב-13 יום לחודש הראשון נכתבו אגרות המן, ב-23 לחודש השלישי הוא חודש סיוון, מצליחים לבטל את האגרות האלה. בתחילת פסח כבר המן נתלה. הסרד מהמן נגיע איתם עוד הרבה זמן, אבל המן זה היה בהתחלה בהתחלה. הכל היה בפסח. הצום של אסתר ונערותיה וצום כל היהודים וצומו עליי 3 ימים היה בליל הסדר. ועכשיו עד 23 בחודש סיוון צריך לחכות כדי שיהיה מובן, ברור, מקובל שצריך לבטל ספרים שכתוב בהמה שצריך להשמיד את כל היהודים. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים בכל הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש, החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. נחזור עוד מעט לכל הפסוקים, אני רוצה רגע לקרוא אחד את כולם ביחד. ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. כל הפסוקים האלה הם ממש פסוקים מקבילים למה שהיה מהכיוון ההפוך. זה הווה נהפוך הוא. הכל ייקבע ליום 13 לחודש אדר ונהפוך הוא, ואז ישלטו היהודים. את כל זה נראה עוד מעט. אבל כל מה שכתוב פה עכשיו הוא בדיוק ההפך. אז בוא נקביל רגע, כי כשהכל מדויק כדאי לראות את מה שלא מדויק. מה שלא מדויק הוא הכי חשוב. איפה מופיעים הדברים הקודמים? דברים הקודמים מופיעים בחלק הראשון של המגילה, שבו אותם הגזרות היו, מה? להשמיד, להרוג, ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. בואו נראה את ההבדלים. ההבדלים הם דקים מאוד. המלחמה היא לא מלחמה בגויים, המלחמה היא לא מלחמה ב-127 מדינות, המלחמה היא באמלק. המלחמה היא במי שהם האויבים המבקשים למחות את ישראל. עכשיו צריך להבין שהמלחמה הולכת להתרחש מול אותה חבורה שממשיכה להילחם למרות שמרדכי כבר תפס את בית המן ואסתר המלכה היהודיה והמלך כבר נתן את האישור. עכשיו בואו נשווה רק רגע את הפסוקים אלה לאלה. איפה מופיעים הפסוקים הקודמים? בפרק ג', פרק ג', פסוק י' ב'. פרק ג', פסוק י' ב'. אולי אפילו נתחיל מפרק ג', פסוק י'. ויעשר המלך, בסדר? רואים את פרק ג', נשווה רק רגע פסוק מול פסוק. ויעשר המלך את טבעתו, בפרק ג', פסוק י', מעל ידו, ויתנה להמן בן עמדתה הגגי צורר היהודים. כך הופיע בפסוק ב' אצלנו, ויעשר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. קדימה. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. כטוב בעיניך. איך נאמר כאן אצלנו? איפה? פסוק ח', ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך. וחיתמו בטבעת המלך. היינו מצפים למשהו קצת שונה. כי המלך יכול לטעון שהוא לא הבין עד כמה המן רוצה לעשות. אבל עכשיו הרי בעקבות המשתה השני עם אסתר, המלך טוען שהוא הבין כבר הכל. והמלך שואל מי הוא זה ואיזה הוא האיש הרע הזה, אומרת אסתר. היינו מצפים עכשיו למשפט בערך כמו ואתם כתבו על היהודים את הטוב. הטוב הוא שלא הורגים. אבל המלך משווה. כפי שנתתי לאמן את הזכות לכתוב כתוב בעיניך, כתוב בעיניך זאת אומרת שאפשר להגיד שזה טוב, אפשר גם לחשוב אחרת. יש אופציות. כך אתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. נראה לכם הגיוני לא להשמיד את היהודים? בסדר, יש שתי אפשרויות. נראה לכם, אתם ממש מתעקשים. אם זה נראה לכם, אתם קיבלתם את השלטון. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. אבל עכשיו ההשוואה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, מקביל לאיזה פסוק? עכשיו זה ילך פסוק פסוק, ת', אנחנו בפסוק הבא. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, בסדר? ויקטה וכו'. פסוק ת' בפרק ח', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, וזה אפילו יותר מפורט. מופיעים פה החשדרפנים ובני רמחים, מה שמראה אולי אפילו עוד יותר מהירות, עוד יותר זריזות שמרדכי מרגיש צורך להשתמש בה. לעצור את התעמולה ההרסנית הזאת, לעצור את ההסתה, לעצור את הסתנה, את הסחף הזה של המסתמה שכבר נוצרה. כי אל תשכחו שאומנם לא נגזרה הגזירה, כלומר נגזרה, אומנם לא בוצעה ברוך השם הגזירה, אבל כבר בהתחלה סק ואפר יוצא לרבים וצום ובכי ומספד. הסברנו כמה פעמים, אם הספידים סימן שהיה על מי. עוד לא היה המלחמה עצמה, עוד לא הייתה הגזרה של טף ונשים, מנער ועד זקן ושללם לבוז ביום אחד. עוד לא הייתה הגזרה הזו. אבל פוגרום צ'יק פה, פוגרום פה, ליל בדולח פה, לילה פה, דיברנו על זה כבר. עכשיו מרדכי מבין שצריך לעצור את הסחף. לכן תשימו לב לשלמרדכי יש יותר כלים להזדרז איתם. ויכתב, אני חוזר לפסוק ט' בפרק ח', ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש. 27 המדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם. אותו פסוק הופיע שם. ויקראו סופרי המלך ב-13 יום בו, בפסוק י' ב'. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר המדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. פסוק י' ג'. ונשלוח ספרים בפרק ג' ביד הרצים אל כל מדינות המלך. עכשיו נשים טוב לב. להשמיד, לכאורה זה יהיה אותו דבר. כי פה עכשיו הולכים להשמיד את העמלקים. ומין הסתם מקננת בנו שאלה, רגע, שאנחנו אותו דבר לגביהם? שימו לב טוב לפסוק. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. בואו נקרא את הפסוק המקביל. מאוד חשוב. אשר נתן המלך ליהודים. אולי זה מתחיל באמצע יוד כבר. וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים. כבר אמרנו, הוא משתמש ביותר כלים להזדרז כדי לעצור את ההרג, כדי להיקהל, כדי להגן. זכות ההגנה הפשוטה של הבא להורגך, השכם להורגו, מחייבת בעולם הזה הרבה יותר זריזות, הרבה יותר מהירות. עכשיו מה קורה שם? אשר נתן המלך ליהודים, פסוק י"א, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם. פסוק אומר שזאת מלחמת הגנה. להיקהל ולעמוד על נפשם. כלומר, זה לא להשמיד, להרוג ולאבד, כי ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים אשר בדת כל מדינות מלכותיך ודתי המלך אינם עושים, ואם נהרוג אותם תרוויח 10,000 כיכר כסף. זה קודם כל כתב הגנה, להיקהל ולעמוד על נפשם. ועכשיו העם הזה צריך לדעת שכתב ההגנה כולל לחימה אקטיבית ברורה כשהוא רוצה להגן. זוכרים שדיברנו על זה ששני ניסים התרחשו. האחד שהמן הכין עץ שבסופו של דבר לא תולים עליו את מרדכי אלא את המן עצמו, והשני הגדול יותר שהמן הסוס. שהמן עורר את כולנו לאיזשהו סוס שאף אחד לא ציפה לו. והוא התחיל להרגיל לא את העולם אלא את היהודים, שגם ליהודים מותר לרכוב על סוס. ויכול להיות שיהודון גם הוא עוד רגע יהיה משנה למלך. היהודי הרגיל לבכות ולהתחנן ולבכות לפניו, והיהודי שנמצא שם ואומר את אסתר במשתה בלי להתבלבל בכלל, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך כבוד המלך. היהודי צריך להתרגל לרכב על סוס, להיקהל ולעמוד על נפשם. לעמוד על נפשם זה גם לעמוד על נפשם, ולעמוד על נפשם זה לעמוד על זה שיש להם נפש שלהם. נשמע מוזר שזה לא ברור, אבל זה הדבר הכי פחות ברור. ועכשיו תראו אבל את ההשוואה. להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל, יש פה מילה מעניינת, את כל חיל עם ומדינה. מה זה חיל? למה שם זה לא היה חיל? שם זה היה פשוט להרוג כל יהודי כי הוא יהודי. כאן אמנם נגיע למצב שבו אני צריך להרוג את הטף והאנשים של אותו חיל, אבל בחיל הזה, ואני חושב שפעם לא הבינו את זה במגילת אסתר, היום אפשר להבין, בחיל הזה משתמשים גם בטף ונשים. זה חיל, אתם שמעתם פעם על פסוק הזה? חיל של טף ונשים? יכול להיות שהיו הרבה דורות שלא הבינו את הפסוק הזה. לנו והשבוע לא צריך להסביר את זה. להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם. אם יש עם שהחיל שלו הוא לקחת ילדים בגן וללמד אותם להתפוצץ, אז יש דרך אחת לפעול מוסרית בעולם, להשמיד את הרע. והעיר שושן נבוכה, זה יהיה הביזיון הגדול ביותר של העולם. זה פסוק מדהים. לא שמים לב, מילה אחת שמבחינה בין שני הפסוקים. אלה ביקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל מי. מי שעונה לשם יהודי. אבא יהודי, סבא יהודי, לא משנה, יהודי. אלה מבקשים להרוג את כל מי שעונה לשם חיל. לא משנה. נכון? אסור שישנה. כל מי שעונה לשם חיל עם, שעניינו הוא להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, אחת דינו. וזה כתב המוסר של מגילת אסתר. ותקראו טוב את מגילת אסתר, ותחשבו על 127 מדינות, אימפריה של גלובוס שלם, שבמלחמה שנתנו לה דרור מוחלט, והם באים עכשיו להגיב מול עולם שהלך להשמיד אותם בפתרון סופי, נהרגים 70 אלף ועוד 500 איש. זה כפר קטן במלחמת העולם הראשונה או השנייה. זאת המציאות. חכו להמשך ההקבלה. ההקבלה היא כל כך מדויקת שצריך לראות אותה עד הסוף. להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה. אני חוזר לפרק ח', אבל יד אחת בפרק ג', בסדר? הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. הצרים אותם זה חשוב מאוד. רק אלה שצרים אותם, אלה ששייכים לצורר. ואל תשכחו את המילה צורר. זוכרים למה מה נקרא צורר כל היהודים? לא לשכוח. צורר כל היהודים זה זה שעושה להם את כל הצרות. צורר כל היהודים זה זה שגילה שאנחנו צרור אחד. לא לשכוח. זה שגילה לנו שלא משנה איך קוראים לנו. אנחנו יהודונים, יהודים, זה ממש לא משנה אם אנחנו מסלוניקי או מפולין או מתימן. זה מה שאנחנו. זה פשענו, זה חטאתנו, וכאלה אנחנו נהיה. מה שאני מדגיש, בסדר? מה שאני מדגיש כאן, את כל חיל עם הצרים אותם, ומנסה להסביר שזה לא רק עושים להם צרות, אלא את כל חיל עם, מין עם כזה שטף ונשים יכולים להפוך לחיל, תמיד חיל זה צבא. וגם פה, זה לא... אני אומר לכם, רק הדור שלנו יכול להבין את התופעה הזאת. שיכולים להפוך לחיל, והחיל הזה הגדרתו היא שהם צרים את כל היהודים. כלומר שהם מגדירים שלא משנה מי אתה, אתה יהודי, זה ממש לא חשוב איפה אתה. אם אתה עכשיו בדולפינריום בתל אביב או בספרייה באישיה, זה ממש לא משנה. אתה עונה לשם יהודי. אתה יכול להיות בשגרירות בבואנוס איירס, אתה יכול להיות בירושלים, זה לא משנה, ושיפסיקו לבלבל לך את המוח. היהודים, החברים הטובים שלי ושלך ואתה בעצמך, שזה משנה מה תגיד. יש חיל עם שעניינו לצור אותנו כצרור. הוא צריך להזכיר לנו אם אנחנו שוכחים. לכן תפקידנו, תשימו לב טוב לפסוק, הוא לא רק לעמוד על נפשנו. אני הייתי מנסח את הפסוק כך. שבאו עכשיו היהודים והם קיבלו רשות לעמוד על נפשם. באו היהודים והם קיבלו רשות, מה המילה? להיקהל ולעמוד על נפשם. הדרך היחידה של יהודים לעמוד על נפשם זה לזכור שהם קהל אחד. אתם יודעים איך יהודים עומדים על נפשם? הם נזכרים שהם יהודים. כי יש שתי אפשרויות. או שאתם תזכרו שאתם יהודים, או שיזכירו לכם שאתם יהודים. הימים האלה, ימי הפורים, בסוף יהיה כתוב עליהם, צריכים להיות נזכרים ונעשים. כל חג צריך להיזכר. לא. ימי הפורים צריכים להיות נזכרים ונעשים. אם הם צריכים להיות נזכרים וכל הזמן צריך לזכור, אז למה אתה אומר לשתות? לא זוכרים. למה? כדי שתזכור ב... איך אומרים בישראלית? בביפנוכו שלך. כדי שהזיכרון לא יהיה רק לוגי, לא יהיה רק בשכל, אתה תוכיח שאתה זוכר כשאתה שיקור. הימים האלה צריכים להיות נזכרים ונעשים, כי המלאק זוכר גם כשהוא שיקור. ועוד רגע נראה את ההבדלים הלאה. אז קודם כל, עכשיו צריכים להשמיד, להרוג ולאבד, אבל לא את כל האויבים, אם זה היה במקביל, את כל היהודים, אלא את כל חיל עם, הצרים, תף ונשים, ועכשיו ההמשך, הכל להיקהל, כפי שאמרנו, ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, אני ממשיך בפרק ח' ועוד רגע אקביל, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. בסדר? אני חוזר לפסוק המקביל בפרק ג', טוב? ונשלוח ספרים ביד הרצים, פרק ג', פסוק י' ג', אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא חיל ולא עם, את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. לכן אגב תהיה פה תוספת, מנער ועד זקן, טף ונשים. טף ונשים היה צריך להיות המקביל. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. הרבי זכר צדיק לברכה מלובביץ' אומר שזה לא הסדר נער ועד זקן טף ונשים אף פעם. הסדר בתורה הוא תמיד אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם. מה זה מנער ועד זקן טף ונשים? איזה מין סדר זה? הרבי כל כך עמוק אומר, הם גילו שבעצם הם רוצים להשמיד את כל היהודים, אבל הם ידעו דבר אחד, שהראשונים שצריך להשמיד אותם זה הנער. הם הבינו את זה. הם רוצים את הזקנים, הם רוצים את התינוקות, הם רוצים את הנשים, הם רוצים את הכל. הם תפסו איך מתחילים לעשות את זה. גם מרדכי תפס את זה, ולכן אתם יודעים לאן לקחו אותו חז"ל כשהוא ראה את כל מה שקורה. אל התינוקות של בית רבן. כשנמצאים בימים שבהם ראינו שהם יודעים בדיוק לאן ללכת. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. לקחת את הנאורים האלה, לקחת את הנאור בדיוק, זה הטענה של משה רבנו אל מול פרעה. אילו היה מוכן משה רבנו לקבל את הדברים של פרעה, לכו נא הגברים, היינו יכולים לצאת מזמן. בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, זה הפסוק. כי חג השם לנו, בעתיד הזה, בנאורים האלה. ועכשיו, נמשך הפסוק, מסתיים, פצ'גן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, אני קורא את פסוק י' בפרק ג', מעכשיו אני אקרא קודם כל את פרק ג' ואחרי זה את פרק ח', זה עוד שני פסוקים בלבד. פצ'גן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. מה זה להיות עתידים ליום הזה? להיות עתידים ליום הזה, להיוועד ביום הזה, שיחכו ליום הזה, ואולי להיות עתידים ליום הזה גם בא להגיד עוד משהו. איך אמרו לנו אויבינו? אתם יודעים למה העולם מתבחבש וסובל? כי היהודים האלה עוד נמצאים בו. ניפטר מהם והעתיד היפה יתחיל. יהיה פה עתיד, לכל אחד יהיה אוטו קטן, והעולם יהיה לו עתיד. יש רק מי שמפריעים. להיות עתידים ליום הזה. כך נאמר בפצ'גן הכתב, בפצ'גן הכתב שנאמר בפרק ג'. פצ'גן הכתב, הכוונה היא תוכן הכתב, סיפור הכתב. זה לשון ארמי. פצ'גן הכתב. הפסוק המקביל, פסוק י' ג' בפרק ח', שימו לב. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, אותו דבר. גלוי לכל העמים, אותו דבר. ועכשיו, ולהיות היהודים, יש כאן אגב יוד נוספת, ולהיות היהודיים, וכך צריך לקרוא פה, ולהיות היהודיים, אתם שומעים מה זה היהודיים? הבפנוכו של היהודים, ולהיות היהודיים עתידים, ויש כאן קרי וכתיב, הכתיב הוא עתודים. אתם יודעים מה זה עתודים, עקודים, נקודים, ברודים, עתודים? מזכיר לכם משהו? הצון. כל כך חזק, עתידים ועתודים, ואתה נזכר בעתודים ההם, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. אתם חושבים שרק העתיד של היהודים יתחיל ביום הזה? עוד מעט תגלו שכשפצ'גן הכתב המקביל, ההפוך ונהפוך הוא יינתן, לא היהודים ינצלו מהמלאק, אלא 127 מדינות של עולם שלם ינצלו מהמפלצת הזאת. לזה נגיע בהמשך. פה מגילת אסתר הולכת לעבור את השלב הבא. כשהיהודים יזכרו שהם יהודים, כשהיהודים יהיו יהודיים, העולם יצא מעמלק. היהודים שסברו שכשהם יהיו פחות יהודיים, יכולים להיות יהודים, ובכל זאת לשבת בסעודת אחשוורוש, לא חשוב ולא כתוב בשום מקום שחייבים להיות פרובוקטורים כמו מרדכי היהודי, ולא לכרוע ולא להשתחוות, ובסוף בכלל להפוך להיות איזה קיצוני כזה שלא קם ולא זע ממנו, שיכול אולי אפילו לעצבן את הוד מלכותו והוא ימלא חימה. צריך אולי ההפך, להשתלב, להסתתר, להיות אסתר, להיות אסתרה, להיות אין לה אב ואם ואף אחד לא יודע את עמה ואת מולדתה, ומשם ככה. ועכשיו את מה שעושים מרדכי ואסתר לבד הולכים לעשות עכשיו קהל שלם. נשים רגע לב, זה דבר מדהים. עד כאן מגילת אסתר הייתה מגילה של גיבורים. עכשיו מגילת אסתר הופכת להיות מגילה של עם גיבור. מגילת אסתר עד כאן הייתה סיפור על אחשוורוש ובשתי, מרדכי ואסתר, המן וזרש, ועוד כל מיני פונקציונרים. טטטה, פטטה, בטטה, כל מיני כאלה. עכשיו הופכת, לא דיברו על העם, כלום. שום דבר. פעם אחת אמרו, ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. לא הסבירו אפילו מה אחשוורוש רוצה מהעם הזה. הוא רק בא וכתב איזה פרוטוקולים כאלה, ונתן אותם לאחשוורוש. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הוא התעצבן על מרדכי. אתם יודעים מתי התחילה המהפכה? כשאסתר אמרה למרדכי, אפשר שיהיה לנו כוח בעזרת השם, אבל בשביל שיהיה לנו כוח צריך לכנוס את כל היהודים, כי הגזירה היא על כל היהודים. לכנוס את כל היהודים. ועכשיו החלק האחרון של המגילה מעביר אותנו מהגיבורים, הם הופכים להיות יחסית צדדיים, לעם שלם. עם שמקבל על עצמו מצוות חדשות. עם שמתחיל תורה שבעל פה. עם שמוסיף חג ללוח השנה, עם פרטים ופרטי פרטים. עם. עם שלם. להיקהל. יהודים נהיים יהודיים, ולהיות עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם. והפסוק האחרון, אני חושב, הכי חשוב. פסוק תתוו בפרק ג', פסוק תתוו בפרק ג', תראו את ההבדל. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, אנחנו בפרק האבל. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. פסוק מקביל. הרצים לא רק יצאו דחופים, אלא כבר סיכמנו, בממלכה שהאנטישמיות ינוקה בחלב האם, לבטל גזירת השמדה הרבה פחות פופולרי. הרצים יצאו, רוכבי הרכש, החשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך. אבל לא זה עיקר ההבדל. מה לא כתוב פה? אף אחד לא ישב לשתות. זה כל הסיפור. בשביל זה הבאתי הכל. שום מקום לא כתוב שישבו לשתות. למה לא? מה יש? מנצחים את המלאכים. למה לא כתוב והמלך ומרדכי ישבו לשתות? למה לא כתוב ותזמן אסתר את מרדכי למשתה שלישי? כי אצלנו זה לא כולל שתייה. בכלל נגלה עוד מעט שאצלנו יש כמה דברים מוזרים. בתוך הכתב היה כתוב ושללם לבוז. אתם יודעים מה יהיה כתוב בפועל? ובביזה לא שלחו ידם. מוזרים קצת. המקבילה הייתה צריכה להיות ומרדכי ואסתר והמלך ואסתר ישבו לשתות והדת ניתנה בשושן הבירה. אף אחד לא ישב לשתות. לאף אחד אין זמן לחשוב על התפלצתיות של אנשי אימה כאלה. אבל מי ששם לב ככה בשולי שולי קצות החדשות בכלל לא צריך להקשיב. אבל הוא ידע שכשהילדים שלנו מתבוססים בדמם כי הם ישבו בספרייה ללמוד, בעזה יצאו בריקודים של יריות שמחה. מה המלך והמן יושבים עכשיו לשתות? זאת מלחמה בחיל עם, וזאת מלחמה בכל היהודים. פה המלך והמן ישבו לשתות, ופה לעולם המלך והמן לא ישבו לשתות על זה. עוד ישתו הרבה, כשיגלו את ונהפוכו. כשכל העמים יגלו איך רבים מעמי הארץ מתייעדים, כשהם מצליחים להשתחרר מהמלכיות הזאת. לא המלך והמן ישבו לשתות אז. כל היהודים אז ישבו לשתות. היום הזה עוד יהיה משתה. אבל לא פה. נחזור לפרק ח' להמשך. והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי, ממש במקביל לשם, מה היה כתוב בפסוק הבא אחרי פרק ג'? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, נו, וילבש, ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר, נכון? ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, ובמקום והעיר שושן נבוכה, והעיר שושן צהלה ושמחה. מרדכי יצא בלבוש מלכות, ומה עם ישראל ראה עכשיו? את העיר שושן צהלה ושמחה. איך נשיר בעזרת השם בפורים כל הזמן? שושנת יעקב צהלה ושמחה. מתי? בראותם יחד תחלת מרדכי. דיברנו על זה אתמול בסעודה שלישית. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר מדהים. שושנה מזכיר לנו בוודאי את העיר שושן. אבל הוא מזכיר לנו עוד יותר כמובן את כנסת ישראל שנקראת שושנה. כשושנה בין החוכים. זאת אומרת שמתי נקראת שושנה? כשהיא בין החוכים. אז למה שושנת יעקב ולא שושנת ישראל? כי ישראל נקרא עם ישראל כשהוא בעלות השחר. כי שריתה עם אלוהים ועם אנשים. כשהוא נוהג שררה, כשהוא בגאולה, אנחנו עוד לא שם. יעקב נקרא עם ישראל כשהוא בעקב. איך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב? במראות הלילה בפרשת ויגש, כשיעקב מבין שצריך לרדת למצרים, לגלות הארוכה. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, לא יעקב אחד, יעקב, יעקב. לא הבנתי, איך קוראים לישראל או יעקב? תתחיל להתרגל. אצל סבא שינו את השם מאברהם, ומעכשיו זה רק אברהם. לא אצלך. אתה תהיה גם יעקב וגם ישראל, האם אתה מקבל את שני השמות? ישראל זה שם אחד, מאוחד, גאולי, ברור. יעקב, יעקב זה הסתר, הסתיר. אתה מקבל את שני השמות? ויאמר הנני. אני מקבל את שני השמות. אני מבין שעכשיו תפקידי, למרות כל החלומות שלי, להישב בשלווה למרות ימי הכי יפים בקנען, באלוני ממרא, בחברון, למרות שחזרתי הביתה אל ארץ מגורי אבי וביקשתי לשבת בה, אני מבין שאני צריך לחזור להיות יעקב, יעקב. הנני, ויאמר אנוכי ארד עמך, אם אתה מבין את חובת הירידה, אני השכינה יורד עמך, מצרימה. ואנוכי אהלך גם עלו, כי בתוכך יש ישראל. שושנת יעקב. זאת השושנה שלנו. השושנה הזאת שנמצאת בעיר שושן, היא שושנת יעקב. ואז שואל הפייטן את השאלה הכי גדולה שיש בעולם. אז איך אפשר להיות שושנה בנכוחים ולהיות צהלה ושמחה? לפי עניות דעתי זה פירוש הפיוט. שושנת יעקב צהלה ושמחה, איך? ועכשיו באה התשובה. לראותם יחד, תחלת מרדכי. זה הפסוקים. לראותם יחד. למה תחלת מרדכי? הרי הם ראו את מרדכי יוצא בלבוש מלכות, תחלת, חור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ, ארגמן. למה דווקא תחלת? איך אמרנו הרבה פעמים? התחלת היא התכלית של הכל. התחלת היא המכלול. את התחלת אף אחד לא יכול לראות כשהוא מממש אותה. את התחלת רואים רק כשמסתכלים באופק. התחלת דומה לים, הים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד, אבל מי שיקח ים ביד, לא יהיה לו תחלת. אתם יודעים מה הפירוש בראותם יחד, תחלת מרדכי? שני פירושים. א', כשהם ראו והיו ביחד להיקהל. איך שושנת יעקב יכולה להיות צהלה ושמחה? תבדוק. מי שיהיה ממבר בקהילה ויהיה ביחד בלהיקהל, יישאר. אם אני רוצה לשמור על אח שלי, אני צריך לדאוג להיקהל איתו. כי מי שלא ייקהל, לא יהיה. ומה הדבר השני של בראותם יחד? למה דווקא תחלת מרדכי? כי בראותם יחד פירושו הוא להיות יחד כשרואים, אבל בראותם יחד פירושו לראות את כל הפרטים הסותרים ביחד. לא לראות ביחד, אלא לראות את הנראה ביחד. זה מדהים. לראותם יחד זה גם חרבונה זכור לטוב. לראותם יחד זה פתאום להבין שהרגע הקשה הזה, שאם אני מסתכל עליו אני מתמוטט ולא יכול להמשיך להתקדם. אני לא רואה אותו כדבר בפני עצמו, אני רואה אותו כחלק ממכלול. איך שושנת יעקב צהלה ושמחה? לראותם יחד. תחלת מרדכי. אתם יודעים מה עשה יעקב אבינו כשהוא הגיע וראה את יוסף? חז"ל אומרים שהוא אמר מה? שמע ישראל. אז הוא עצם את העיניים, נכון? הוא אמר שמע ישראל. אמרנו פעם את רבי נחמן. אתם יודעים למה עוצמים את העיניים כשאומרים שמע ישראל? רבי נחמן אומר דבר פסיכולוגי מדהים. הזכרנו אותו פעם בהקשר אחר לגמרי. כשאדם רואה איזה משהו נורא מפחיד, פתאום הוא מגיע למשהו ובום, קורה משהו. מה התגובה הראשונה? עוצם את העיניים מיד. למה עוצם את העיניים? אינסטינקט, הבנתי. אבל למה? העוצמה זה הסיבה, אבל למה? מה הוא רוצה? אומר רבי נחמן, ההסבר הוא פשוט. הוא יודע יותר מזה. הוא יודע שכשהוא עוצם את העיניים הוא לא יגן על עצמו. זה יגן שיקח שכפץ. הוא יודע שאם הוא עכשיו יתבונן במה שכרגע קורה, הוא באמת לא יחזיק מעמד. כי מה שקורה כרגע הוא כל כך מאיים שאין שום סיכוי שהוא ישרוד אותו. האירוע של עכשיו, לעמוד ביום שישי שם, זה אי אפשר להמשיך. אז אתם יודעים למה הוא עוצם את העיניים? כי הוא לא רוצה לראות את מה שקורה עכשיו. תגידו, הוא בורח. לא, הוא רוצה לראות את המכלול ולא להיבהל ממה שקורה עכשיו. אתם יודעים איך אפשר לראות שהשם אלוהינו, השם אחד? רק אם עוצמים את העיניים. מי שלא עוצם את העיניים, רואה פרט. מי שרואה פרט, לא יכול להיות שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלת מרדכי. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי יוצא בלבוש מלכות, לכאורה הוא כמו אחשוורוש, לא? אפשר לפחד, מרדכי מאבד את יהודיותו חלילה. זוכרים ממי הוא למד את חמשת פרטי הלבוש? זוכרים ממי למד מרדכי? מהדוד הזקן, איש ימיני מרדכי. כשסבא של סבא בנימין הגיע למצרים, זוכרים לחבר את כל התנ"ך? כשסבא בנימין הגיע ויוסף ראה אותו ורצה להיפרד, אחרי שהוא התוודע הוא נתן לכולם, לאיש, חליפות שמלות, ולבנימין נתן חמש חליפות שמלות, 300 כסף. עכשיו כשלומדים מגילת אסתר אפשר להבין את הכסף הזה, וחמש חליפות שמלות. הנה החמש: תכלת, חור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ, ארגמן. הוא אמר לו, אח שלי, רק אני ואתה נצטרך להיות משנה למלך שאין לו שום דבר לא עם אלוהי ישראל ולא עם ישראל. בוא אני אלמד אותך איך לוקחים אחשוורוש ונשארים איש עברי. בוא אני אלמד אותך לרכוב במרכבת משנה להיקרא צופנת פענח או מרדוך מרדכי, ושכולם יקראו לי היהודי, ושכל החיים ישירו שיר על השם הכי פרסי עם התואר הכי יהודי. בוא אני אלמד אותך איך עושים את זה. ולבנימין נתן 300 כסף. אחרי מגילת אסתר אתם עוד לא מבינים למה כסף? בוא אני אלמד אותך איך עושים כסף. לא במובן הקטן. בוא אני אלמד אותך שכשאנחנו יהודים אנחנו פותרים את שאלות הכסף של העולם. למען יש הצעה אחרת איך פותרים את בעיות הכסף. ככה יהיה כל ההיסטוריה. אתם יודעים איך פותרים את בעיות הכסף? הורגים את היהודים. הם שיילוק. הם הריבית. הם הכסף. מתחת לבלטות. בתוך השיניים. הם שומרים על זה בידיים. צריך לנתח להם את הגוף להוציא את זה. הם הכסף. כל העולם שמה הכסף. בוא אני אלמד אותך איך פותרים את בעיות הכסף של העולם. בוא אני אלמד אותך איך הופכים עולם למוסרי. אתם יודעים מה יעשה מרדכי בפרק י' שכולם לא יבינו בשביל מה הוא יופיע? הוא ישים מס על הארץ ויהיה הים כדי לגלות איך אפשר לכלכל 127 מדינות באופן מוסרי. הוא יגלה למי הכסף ולמי הזהב בעולם. אתם יודעים למה 300 כסף? הזכרנו. יש מדרש פלא. כי מרדכי, מגילת אסתר, מרדכי מופיע בספר היחיד, במגילה היחידה, שמה אין בה הכי חזק? שם השם. שם י' כ' ו' כ', אפילו לא פעם אחת. הגיבור הגדול הוא מרדכי, שרוצה להזכיר את היותו יהודי, במקום שאי אפשר בכלל להזכיר שם השם. אין, לא מופיע. אתם יודעים מה זה 300? 300 זה מרדכי. כמה זה מרדכי? 274 פלוס שם השם 26. מדרש קדום. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף מרדכי עם שם השם. בנסתר. כסף, 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 כסף. זו המגילה. וחמש חליפות שמלות. וכשאפשר ללכת כך, חמסה אתה אומר, בטח, ואפשר ללכת כך, אז ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כלומר, אם בפסוק תזיין כתוב ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, אז כשהיה כתוב, העיר שושן צהלה ושמחה, זה היהודים? כבר כתוב ליהודים, אז מה זה העיר שושן צהלה ושמחה? כל העיר, גם הגויים, כולם שמחו, העולם השתחרר מהמלאק, כי היהודים חזרו להיות יהודים. כי אסירי ציון אמרו, אנחנו רוצים לחזור לארץ, רוצים לחזור הביתה. אז העולם מבין שעוד 10 שנים הקומוניזם ייפול. כי כשהיהודים אמרו, אנחנו רוצים להקים קומוניזם, אז העולם לא הבין, אבל עוד 50 שנה מתו 50 מיליון. וכשהיהודים התעוררו ואמרו, אנחנו רוצים להיות אסירי ציון, אז המפלצת הזאת התפרקה. אז לא ליהודים רק הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, אלא העיר שושן צהלה ושמחה. לכן אומרים חז"ל, אורה זה תורה, שמחה זה יום טוב. יודעים למה? כי העיר שושן צהלה ושמחה באופן כללי. ליהודים השמחה הזאת הייתה לאורה, לששון, ליקר. איך זה ממשיך? יש להם דרכים להמשיך את זה לעדי עד, לא להפוך את זה לאירוע היסטורי, לוואו. יש להם דרכים, מלמד אתכם את הפטנטים בפרק ט', איך הופכים משהו לנזכרים ונעשים. והסיום, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וכאן השאלה של כולם, איך כתוב שם בהגדה, אחרי המגילה נלמד הגדה בעזרת השם. וכאן הבן שואל, הרסת הכל. איזה יופי היה, עכשיו הכל הרסת. רבים מעמי הארץ מתייעדים, למה הם נהיים יהודים, למה הם מתייעדים? כי מפחדים. חשבתי אתם כל כך נחמדים, מה למה איימתם? וכאן הבן החכם שואל שאלה אחרת. מה שווה התייעדות שבאה מפחד? הרי זה לא תופס אפילו הלכתית גיור כזה. אז יבוא הבן החכם עוד יותר ויגיד, מי אמר שמתייעדים זה מתגיירים. אולי מתייעדים זה נראים כאילו הם יהודים מפחד. ויבוא הבן העוד יותר חכם ויגיד, אולי לכן מתחפשים. כולם התחפשו. נו. ויבוא רב שלמה הלוי על קבץ, השכן שלנו מצפת, על אחד דודי, ויגיד כאן את הפירוש הבא. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, מתגיירים, כי נפל פחד היהודים לא עליהם על עמי הארץ, כי נפל פחד היהודים עליהם, על העמלקים, על חיל עם ומדינה הצרים אותם. כל העולם רצה להשתחרר מהמורניות האלה. כל העולם כבר חיכה שהעולם ינוקה מזה. אבל הם לא יכלו לעשות כלום. אתם יודעים למה רבים מעמי הארץ לא מתייעדים? כי במקום שיפול פחד היהודים עליהם, נופל פחדם עלינו. אתה רוצה להבין איך רבים מעמי הארץ התייעדו? הם רוצים את זה, הם מחכים לזה, כולם. רק תפילו כבר את פחד היהודים עליהם. תגדירו סוף סוף את ההבדל בין טוב לרע. תגדירו הגדרה ברורה. לא כתוב בעיניכם, כתוב בעיניך, כתוב, הכל טוב. אם על המלך טוב, טובה אני, כולם טובים שם. תסתכלו במגילת אסתר בהתחלה. ארמון הפוצ'י מוצ'י, כולם טובים. פלסטיק, שש, בת, זהב, הכל טוב. זה מה שאסתר לימדה את החשבירוש הזה. סתכל פה טוב במשתה השני. היין שלך טוב? יופי. אתה יודע מי זה האיש הזה? רע! תגיד רע! יש רע ויש טוב. הוא רע. זהו. הוא לא אולי רע, הוא לא צריך להבין, הוא לא אתמול הבנתי, הוא לא שינה את מעמדו, הוא לא מתון ולא שממתון. הוא רע. רע, רע. וכשזה לא להגדיר רע, תוכל לתת לטוב לחיות בעולם. כשתדע להגדיר רע, 70 אלף רעים יעלמו ומיליונים מיליונים 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 יפרחו. כשלא תדע להגדיר רע, מיליוני מיליונים יהיו בעיר שושן נבוכה. תדע כבר להבחין בין טוב לרע, ואל תערבב אותם. אתם יודעים מאיפה העץ של המן כתוב? מגן עדן, נכון? מדרש מוזר, כי העץ הזה של גן עדן היה כתוב בו, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. אז חזל אומרים, המין המן. יודעים למה? תשמעו טוב, אתם יודעים מה היה בעץ הזה? דעת טוב ורע. מה רע בזה? אתם יודעים מה קרה אחרי שאכלו מהעץ של הדעת טוב ורע? התחילו להתערבב בין הטוב והרע. אתם יודעים מה עושים כשאוכלים? מה עושים כשאוכלים? כשאוכלים פשוט מערבבים הרבה דברים ביחד. אכלתם פעם קוסקוס עם המרק מעל? הרבה, או אכלתם? טוב, זה טוב. עכשיו הטוב זה לאכול את זה ביחד, נכון? ככה בסליחה על חילול הקודש, בצ'ונט, נכון? ונהפוך, הוא לאכול קוסקוס בבצ'ונט, נכון? שוי, ככה אוכלים את זה, כשהכל ביחד. הקלאווה, אכלתם פעם? הטוב הוא לאכול את זה ככה בשטרודל, נכון? עם הכל. שוי, למה? כי כשאוכלים, מערבבים הכל. את עץ הדעת טוב הרע אסור לאכול. עץ הדעת טוב הרע צריך להישאר לעולם מובחן אצלך. זה טוב וזה רע. אתם יודעים מה קרה לאדם ולחווה אחרי שהם אכלו מעץ הדעת טוב הרע? התחילו הסימפוזיונים. הוא נכון שזו חבורה מסוכנת, אבל היא מסוכנת פחות. מי המציא את חמאס? מדינת ישראל. מי הקים את התנועה? לחזור, ללמוד טיפה היסטוריה, לא רחוקה. לא מגילת אסתר. מגילת היום בבוקר. כי אין הגדרה. זה מה שאסתר עושה עכשיו קורס למרדכי. זה מה שמרדכי ואסתר עושים קורס לאחשוורוש. אתה רואה את המן? זה לא כתוב בעיניכם. זה טוב. זהו. רבים מעמי הארץ מתייהדים. כי נפל פחד היהודים על ההם. אחרי זה אפשר להגיע לחודש אדר, עוד לא לפורים, אלא לכל ההכנות למלחמה הגדולה מאוד מאוד שהולכת להתרחש בחודש אדר הרבה לפני פורים. לזה נגיע בעזרת השם בפרק ט', ניכנס לשם עוד כמה דקות.